שלום וברכה, בעזרת השם אנחנו נעסוק בעניינו של חודש ניסן, חודש הגאולה. נדבר יואל בן הראש, אנחנו בשנת תש"פ. בתלמוד הבבלי במסכת ראש השנה מופיעים כמה תאריכים המיוחסים לאירועים המכוננים בהיסטוריה של עם ישראל. למשל, רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. הוא מוסיף עוד כמה עניינים, בניסן נולדו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אומר שבניסן הם גם מתו. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. והוא מסיים וחותם שם רבי יהושע, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. אנחנו יודעים שהגאולה של מצרים חוזרת בצורה שונה בגאולה האחרונה. השינוי המרכזי הוא שגאולת מצרים הייתה מחוץ לגדר הטבע, כלומר שהקדוש ברוך הוא שידד את מערכות הטבע כדי לחולל את אותה גאולה, ושהגאולה האחרונה שאנחנו בעיצומה מתלבשת באירועים טבעיים. כלומר שהקדוש ברוך הוא נגנז, נסתר בתוך המהלכים. וידוע שיש לנו גם שני משיחים. שני המשיחים מקבילים לשתי ספירות, היסוד והמלכות. העניין של עם ישראל הוא לאחד תמיד את היסוד ואת המלכות. למה? כדי להזרים דרך היסוד את כל הערכים העליוניים אל המלכות, כלומר אל המימוש, אל הביטוי המוחשי של אותם ערכים בעולם הזה. במילים פשוטות, אנחנו מבקשים להביא את ערכי השם כדי לחיות על פי אותם ערכים בעולם שלנו. בשביל זה צריך לחבר את היסוד ואת המלכות, כלומר שתי מדרגות, זכר ונקבה, רעיון ומימוש הרעיון, זה הסוד של חיבור הקדוש ברוך הוא והשכינה, וכל מה שאנחנו מכוונים סובב על אותו ציר. משיח בן יוסף שייך לספירת היסוד, והוא עתיד להתגלות קודם גילויו של משיח בן דוד. כך אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נון ב'. כלומר, יש למשיח בן יוסף תפקיד מיוחד שמקשר אותו לספירת היסוד, כלומר הוא מכין, הוא הכנה. מלכות בית יוסף היא אפוא הכנה למלכות בית דוד שתבוא אחריה. בחודשים מדובר בחודש אדר. כלומר, חודש אדר מיוחס ליוסף הצדיק, שיוסף הוא משיח בן יוסף, כלומר ספירת היסוד, וכל זה הכנה לחודש ניסן השייך למלכות. אנחנו יודעים לפי המשנה שחודש ניסן הוא ראש השנה למלכים, וזה ששייך למשיח בן דוד, כלומר למימוש הרעיון האלוהי בעולמנו. על זה נאמר, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כלומר, שחודש אדר הוא בבחינה של התחלת הגאולה, מה שחז"ל מכנים התחלת דגאולה, וחודש ניסן הוא בעצם הגאולה עצמה. לכן המשיחים הללו במספר 2 מופיעים גם כן ברמז בפרשת כי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה זאת אומרת לפקודיהם? הרי שיש לפנינו שתי פקידות. פקידה פירושה זיכרון. זיכרון פירושו חיבור לעניין, עיסוק בעניין, זיווג אפילו עם העניין ההוא. כלומר, נתינת ריכוזיות של מסר, ולכן יש שתי בחינות כאלה, שתי פקדות, לפקודיהם בלשון רבים. האחת, כמו שאמרנו, כנגד משיח בן יוסף, זה ההתחלה של הגאולה, והפקידה השנייה מיוחסת למשיח בן דוד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זוכר את שתי הספירות, זוכר את שני המשיחים, זוכר מלשון מטפל, מתעסק, כן, עם שתי הבחינות כדי לחולל את השינוי העולמי. הכפילות הזאת הוזכירה באופן אחר כבר בגאולת מצרים. שם כשהקדוש ברוך הוא מופיע, אז הוא משתמש בביטוי פקוד אפקוד. פקוד פקדתי. שוב פעם, שתי פקידות. הפקידות האלה, ברמז קטן, פקוד אפקוד, פקוד פקדתי, פי, פי, שתי אותיות פי, אחת שייכת לפורים, מתחילה באות פי, והשנייה, אות פי של פסח. כנגד שתי הפקידות. וזה בעצם מה שהזכרנו קודם, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כדי לשאת את ראש בני ישראל, כדי להרים את ישראל, כדי להוציא, לשחרר את פנימיות ישראל, ראש זה פנימיות, צריך שתי פקידות. צריך הכנה, משיח בן יוסף, צריך מימוש, משיח בן דוד. בנוסף לכל מה שאמרתי עד עכשיו בסייעתא דשמיא, יש לנו גם כלל שמונח בידינו. אנחנו יודעים שלכל מועד בלוח השנה העברי ישנו ערך מיוחד, המגלה מידה אחת, המאירה באותו זמן. כשהמועד מגיע, מופיעות בו בעצם מחדש כל הסגולות של מציאותו המקורית. זה מה שמגלה לנו הארי הקדוש בפרי עץ חיים בשער ראש השנה פרק א'. לכן המילה חג היא מלשון חוגה או מחוגה, כלומר מעגל שחוזר לאותה נקודה. אשר על כן כל שנה מחדש, כאשר למשל מגיע החג, חוזרת ומתעוררת בעצם באותה מציאות של הזמן הזה, המציאות הראשונית, הפוטנציאל השייך לזה מבריאת העולם. למשל, בחג השבועות, אנחנו מזכירים במחזור שלנו, שזה זמן מתן תורתנו. למה? כיוון שהזמן ההוא מעורר מחדש ומזמין לעולם את המציאות הראשונית הזאת, המיוחסת לאותו זמן. ואז אפשר לומר שניתן את התורה מחדש, ממש כפי שהיא ניתנה במעמד הר סיני. אז כל שנה מחדש ניתן את התורה. לדוגמה אחרת, בראש השנה, אנחנו יודעים שהכל חוזר למציאות הראשונה של בריאת העולם. למרות שיש פלוקטה בגמרא, במסכת ראש השנה דף יוד עמוד ב, האם העולם נברא בחודש ניסן או שהוא נברא בחודש תשרי. הארי הקדוש בפרי עץ חיים, שער השופר, אומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, רבי אליעזר, שאמר שהעולם נברא בתשרי, התכוון לפנימיות. ורבי יהושע, שאמר שהעולם נברא בניסן, התכוון לחיצוניות. כלומר, במילים שלנו, במילים יותר פשוטות, אפשר לומר שבתשרי החל העיבור של הבריאה, זה מה שאנחנו אומרים, היום הרת עולם, מלשון הריון, ובניסן הייתה ממש לידת העולם. כמו שכתוב ביחזקאל, תזיין, ואעבור עלייך ואיראך מתבוססת בדמייך. כלומר, הדמים הקשורים לזמן הלידה. יתרה מכל מה שאמרנו עכשיו, המדרש בבראשית רבה אומר לנו שעיקר הבריאה הוא ישראל שעלו במחשבה תחילה. למה? לפי שצפה הקדוש ברוך הוא את התוספת של התענוג שהוא יקבל מנשמותיהם של ישראל. כלומר, בעבור אותן נשמות של ישראל, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בגלל שדרך אותה נשמה קולקטיבית של עם ישראל, מתאפשר הגילוי של רצונו התברך בבריאה. כלומר, עם ישראל משמש צינור לגילוי הרעיון שעמד במחשבת הבורא לפני שהוא ברא את העולם. היה רעיון, והקדוש ברוך הוא ברא עם שמסוגל לממש את הרעיון הזה. לכן, בריאת העולם, אפשר לומר שהיא באמת מתחילה כשישראל מופיע. על זה אנחנו אומרים למשל, בגלל אבות שעשו רצונך. מה זאת אומרת בגלל אבות שעשו רצונך? הכוונה בשביל אותם אבות של האומה הישראלית כמובן, אברהם, יצחק ויעקב, והנשים, בנות ישראל, האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שדרכם זורם הרצון העליון ומופיע בעולם הזה. ואז זה נחשב כאילו אנחנו בעצם בני ישראל, האבות של האומה ואנחנו הילדים שלהם, אנחנו עושים כביכול את רצונו. כן, בגלל אבות שעשו רצונך, כמו שאנחנו אומרים על האישה, שהיא מסוגלת לעשות את רצון בעלה. למה? כי היא פועלת ומתקנת את עצמה לצורך גילוי בפועל של אותו רצון שהיה גנוז אצל הבעל. כך כנסת ישראל פועלת לגלות את הרצון הגנוז באלוהות. אם כן, נכון הוא הסוד שבשביל ישראל נברא עולם. למה? כי הצינור הזה, הנקרא ישראל, מתי הוא הופיע בפועל במציאות? בחודש ניסן. שהרי עם ישראל נולד ביציאת מצרים. זו הייתה הופעתו הראשונה על במת ההיסטוריה. לכן הקדוש ברוך הוא שמח. כמו שכתוב בתהילים קופדלת, יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. למה הוא שמח במעשיו? מי הם מעשיו המשמחים אותו? אותם מעשים שנותנים לו כבוד, מלשון כבד, מלשון משקל. כלומר, המשקל האלוהי מופיע בעולם דרך עם ישראל, בזכות עם ישראל. זה דבר גדול. כפי שאמרנו קודם, בחג הפסח חוזרת המציאות ליסודה הראשון. כלומר, לרגע של הלידה של האומה הישראלית. ממילא, רק מן הרגע הזה והלאה, החל בפועל גילוי אותם ערכים שדיברנו עליהם קודם, של ערכי השמיים, של ערכיו של הקדוש ברוך הוא, של המוסר האלוהי. אף פעם זה לא ירד לעולם, כי לא היה מי שיגלה. ברגע שעם ישראל הופיע, הערכים האלה החלו להתגלות בעולם. כלומר, ההיסטוריה האמיתית החלה ביציאת מצרים. ביציאת ישראל ממצרים, כלומר בהופעתו של העם הזה בעולם. זאת הבריאה האמיתית. לכן רבי יהושע אומר שבניסן נברא העולם. לאיזה ניסן הוא מתכוון? לאותו ניסן שבו הופיע עם ישראל בהיסטוריה. מבחינת רבי יהושע אפשר לומר שכל מה שקדם ליציאת מצרים הוא בגדר של פרה-היסטוריה, זה בכלל לא היסטוריה. ההיסטוריה מתחילה רק כשעם ישראל נגאל. החשש העיקרי בזמן הלידה המתחדשת בפסח הוא שחס וחלילה, אמרנו שכל חג מחזיר בעצם את הפוטנציאל שלו כמו שהיה בהתחלה. אז אנחנו מפחדים מדבר אחד בעצם, בכל פסח מחדש. מה? מלהחמיץ. פרטי משמע. להפוך לחמץ, אבל להחמיץ זה לפספס. לפספס את מה? להחמיץ את מה? את התפקיד המרכזי שלנו כאומה בעולם הזה. כלומר, זה הסוד של החשש של החמץ במשהו בפסח. שלא מתרחק מהזהות שלנו, המקורית, שנברנו כמוליכי האור האלוהי במציאות. ואם אנחנו לא פועלים, אם אנחנו מתרחקים מהידיעה הזאת, או שאנחנו שוכחים אותה, חז ושלום זה הפסד גדול, זה החמצה, זה חימוץ. לכן גם בזה מתעורר הזיכרון העמוק שלנו להישמר מן החמץ בפסח. וביעור החמץ זה בעצם לבאר את כל מה שמפריע לנו כדי לממש את התפקיד הזה. מעתה אנחנו יכולים להבין את דרשת חז"ל, בניסן נגאלו. מה זה בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל? יש לנו בעצם שתי בחינות של גאולה. יש מצרים עליונה ויש מצרים תחתונה. יש מצרים רעיונית ויש מצרים גשמית. כמו שיש ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, כך יש בעצם רעיון עליון הנקרא מצרים, ויש רעיון תחתון גם כן נקרא מצרים. לכן כשיוצאים ממצרים צריך לצאת משתי הבחינות יחד. גם לצאת מן המצרים העליונה, וגם לצאת מן המצרים התחתונה, הגשמית. ושתי היציאות הללו מתעוררות גם כן בחודש ניסן. למה? כפי שאמרנו קודם, כי הדבר הזה, היכולת להשתחרר, להיגאל, היא נטועה, היא תמונה בתוך החודש הזה. זאת היכולת המיוחדת של חודש ניסן, להיגאל. אז בניסן נגאלו, זו בעצם אמיתה, זה אקסיומה, זה בסיס. מה מורה הבסיס הזה? זה אומר שבניסן נגאלו שהפתח של הגאולה שייך לחודש הזה ניסן. יותר מאשר לשאר ימות השנה, לשאר החודשים. ובניסן עתידים להיגאל, למה? כיוון שאין שינוי באותה תכונה גואלת המתייחסת לחודש ניסן. התכונה הזאת חוזרת ומתעוררת כל שנה מחדש באותו זמן. זאת אומרת שמה שהיה פעם אחת הוא מה שיהיה תמיד. החודש הזה בסגולה הפנימית שלו מסוגל ליציאה. בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. כלומר שכל שנה מחדש אנחנו נגאלים מחדש בגלל שהפוטנציאל של הגאולה מתעורר בחודש הזה לנצח. לא פעם אחת, לא פעמיים, אלא לנצח. עד לגאולה האחרונה ועד בכלל. זאת אומרת שהכל כאן תהליך מתמשך אחד גדול, כן, כמו שאנחנו אומרים ומזכירים אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. אנחנו, אבותינו וגם בנינו, בני בנינו, כולנו נגאלים בכוח הזה שנקרא ניסן. ואנחנו מזכירים את זה שהיינו עבדים לפרעה, עבדים היינו לפרעה במצרים. אז גם כאן אין רק פרעו תחתון, אלא יש גם פרעו רעיוני, פרעו עליון. לא רק מלך מצרים כאן למטה, אל השורש של פרעו למעלה. אנחנו בעצם צריכים להשתחרר משני הפרעונים האלה. המקור העבדותי בכללו, זה הפרעו העליון. אפילו לפני שזה מופיע בעולם הזה, הרי אברהם אבינו כבר השתחרר הוא בעצמו מאותו פרעו פנימי, רעיוני, כיוון שעדיין לא היו בני ישראל בגלות מצרים, בזמנו של אברהם אבינו. ובכל זאת אומרים לנו חכמים שאברהם אבינו היה יודע לציין בערב פסח את הגאולה. אז על איזו גאולה היא בעצם מדברת? אלא על גאולתו הוא מכל מה שהפריע לאברהם באותה תקופה. אז גם אנחנו, היום למשל, יצאנו כבר ממצרים, ממצרים המקראית, אבל יש הרבה קומות של מצרים בחיים שלנו. במיוחד השנה שלנו עם כל המגפה הארורה הזאת, אנחנו צריכים גם כן לצאת משם. צריך לצאת ממנה. זאת אומרת שמדובר בעבדות כפולה. יש עבדות מנטלית ויש עבדות מעשית. יש פרעו עליון והוא יונק את כוחו מהאחוריים, מן העורף, כמו שכתוב בספרי הקבלה. כלומר, מה הוא עושה בפועל? הוא מונע את המחשבות כן מלצאת. זה בעצם מנגנון מחשבתי שמקפיא כל תעוזה שדוחפת את האדם להשתחרר משעבוד כלשהו. אותו פרעו נמצא בפתח, בנקודת הציר שבין המחשבה ובין המימוש של אותה מחשבה. כל מה שנולד ורוצה להתממש, פרעו משליחו חזרה ליאור, ליאור של המחשבות. הוא מטפיע את הדברים שם למעלה בעיגולים שאין להם שום כיוון. כל הבן הילוד היאור התשליחו. זה מה שעשה פרעו. זה לא רק לזרוק ילדים ליאור, זה בעצם לזרוק כל מחשבה שרוצה לצאת ולהתממש, הוא חונק אותה במים של היאור. אז גם יציאת מצרים העליונה היא בעצם הפנמה שיש לממש את הרעיון האלוהי במעשים אמיתיים. כלומר, זה לצאת ממצרים, זה לא להישאר בראש, זה להפוך את מה שיש לי בראש למציאות. למשל, כשאני מקיים מצוות, אז אני מבטא בצורה מוחשית את הרעיון העליון, ואני מזרים את הרעיון העליון דרך המצווה שאני מקיים. אז יציאת מצרים היא לא רק יציאת ישראל ממצרים, תקשיבו טוב, זה יציאת מצרים. לא כתוב יציאה ממצרים, אלא יציאת מצרים. ואני צריך בעצם להוציא את מצרים מאותה נקודה של העורף שמנסה לינוק את כל מה שאני רוצה לממש בחיים שלי. כל פעם שיש לי רעיון, יש מצרים שם עם פרעו שמנסה לגנוב את הרעיון ולא לתת לו להתממש. את זה אני צריך גם כן לסלק. אז יש לנו להבין בעצם שהיציאה ממצרים נעשית גם למעלה וגם למטה. וכדי לסיים את המאמר הקטן שלנו היום, כן, אביא עוד רעיון אחד, והוא ממש שייך לגאולה שלנו היום, שהיא נעשית כמעה כמעה. זאת אומרת, לאט לאט, בהדרגה. לא סתם התורה חזרה על עניינו של העניין הזה של הגאולה ממצרים 50 פעמים. כלומר, בתורה מוזכרת יציאת מצרים 50 פעם. למה? בגלל שאני צריך כבן אדם וכעם כמובן, לצאת, להתרחק כביכול 50 מדרגות ממצרים, כדי לממש את המציאות שלי היום. אז יש גם כן להבין שגם בזמן הגאולה, יש מדרגות שמפריעות. ואנחנו לאט לאט צריכים להתפטר מאותן בעיות. מה שאני רוצה לומר זה שהגאולה לא נעשית בפעם אחת, וגם כשאנחנו מדברים על גאולה וזו אכן גאולה, יש עדיין בעיות בעולם. זה סוד בעצם האכילה של המצה והמרור ביחד, בחלק של ההגדה של פסח שנקרא קורך. כלומר, מה יש בקורך? גם גאולה וגם מרירות. הגאולה זו המצה, והמרירות זה המרור שבתוך המצה, ואני עושה סנדוויץ'. כלומר, מידת הדין היא חלק בלתי נפרד ממידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בכל. אני עושה סנדוויץ' כדי להראות שאני מבין ואני מאמין שגם אם אני אוכל גאולה עכשיו, מצה, גם אם בפנים יש מרור, זה עדיין גאולה. וזה מה שבעצם היה עושה הלל הזקן. מה עשה הלל הזקן בחוכמתו הגדולה? בזמן שבית המקדש קיים, היה כורך מצה ומרור ואוכלם יחד. להבין ולהורות, ללמד אותנו, שגם בזמן הגאולה יש עדיין בעיות בעולם, יש עדיין צרות בעולם, ולמרות זאת אנחנו קוראים למהלך הזה גאולה. יהי רצון שבעזרת השם, מרוב שאנחנו לועסים את המרור, אנחנו יודעים שהוא מתמתק, כך בעצם בעזרת השם יהיה מיתוק של כל הדינים, ונזכה לגאולה שלמה השנה הזאת. אמן כן יהי רצון. תודה.